אוקיי. אנחנו בסוגיה של שמרנות, חדשנות ומסורת. עד עכשיו בעצם עסקתי באפיון של שני מודלים של שמרנות, שמרנות פשטית ומדרשית, וטענתי שלמרות שהשמרן המדרשי יכול אולי להיתפס כמו כופר, רפורמי, כן, מישהו שלא מחויב למערכת או לא מחויב באופן מלא, זה לא בהכרח נכון. זאת אומרת, זה תלוי בשאלה מה הנימוק שהוא מעלה לשינוי שהוא מציע. אז עם דוגמת בגדי הים, אז מי שבאזור קר מחליף לבגד חם, יכול לנמק את זה בזה שפשוט קר לו, הוא לא מחויב למערכת. אז הוא הכופר, רפורמי, כן, הוא לא מחויב. אבל אם מישהו אומר אני מחליף לבגד חם כי הוא מציע פרשנות, הפרשנות היא שצריך ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר, מה שאבותינו הולכו עם בגדי ים, זה לא כי יש חובה ללכת עם בגד ים, אלא כי יש חובה ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. אז לפי זה יוצא שעכשיו ההמשך של דרך אבותינו בנסיבות החדשות זה ללכת עם בגד חדש. זאת אומרת, זה בעצם השמרנות האמיתית. ולפי התפיסה הזאת, זה מה שקראתי שמרנות מדרשית, כי זה שמרנות שמשמרת את ההוראה אחרי שהיא עוברת איזשהו מדרש, כן, פרשנות. זה לא ההוראה כפי שהיא, שזה שמרנות פשטית. ואמרתי שלפי השמרן המדרשי, השמרן הפשטי הוא פושע. פושע הכוונה לא בכוונתו, אלא במעשיו. זאת אומרת, הוא לא באמת מקיים את ההוראות. ולכן, בניגוד למה שהרבה פעמים, הרבה פעמים חושבים, זאת אומרת, להיות שמרן פשטי זה לא ללכת על בטוח. התחושה היא כאילו שלהמשיך כמו שהיה עד עכשיו, זה המסלול הבטוח. אם אתה רוצה לשנות, תביא ראיות. זאת אומרת, מי אמר שאתה צודק? יש לזה מחירים אולי, אולי אתה לא צודק. באותה מידה אפשר להגיד שללכת כמו שהיה עד עכשיו, אולי אתה לא צודק. תביא ראיות. כיוון שאם צריך ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר, ואתה ממשיך ללכת עם בגד ים, אז אתה לא מקיים את ההוראות. אז אתה בעצם, כן, זה שמרנות פושעת, מה שנקרא. יש תחושה ששמרן הוא תמיד הצדיק, כן, הוא זה שמחויב להוראות, נאמן להוראות, לא משחק איתם, אבל לא, יש שמרנות פושעת. ועוד פעם, אני לא מתכוון כרגע לכוונות, זאת אומרת שהוא מתכוון להיות פושע ובכוונה הולך עם בגד ים, למרות שהוא חושב שלא, אלא בפועל מה שהוא עושה, זה לא מתאים להוראות. זה מה שאני מתכוון, פשיעה בהקשר הזה, לא בכוונות, אלא בהתנהלות בפועל. אחרי זה דיברתי על היחס בין האפיונים שנתתי, שהם אפיונים של, לכאורה אפיונים סוציולוגיים, לבין אפיונים של טיעונים. ואמרתי שאני מכוון את הדברים שלי כדי לנסות ולסרטט מפה של טיעונים, לא מפה סוציולוגית של קבוצות. ושל קבוצות ואנשים זה יצורים מורכבים. והיצורים האלה יכולים להעלות כל מיני סוגי טיעון. לכן אנחנו אמורים לבחון טיעון לפי הלוגיקה שלו, לפי ההיגיון שבו, ולא לפי אופיו או אפיוניו או הכותרת שמעל מי שמעלה אותו. מי שמעלה אותו זה לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. ולכן בעצם המטרה שלי זה לאפיין טיעונים ולא לאפיין קבוצות. אבל ישנה איזושהי זיקה בין הטיעונים השונים לבין קבוצות סוציולוגיות. והזיקה הזאת בכל זאת אני חושב שהיא מאירה את הסוגיה. למרות שהיא לא מדויקת, זה רק זיקה, זה לא קורלציה מלאה. אבל אני חושב שהיא מאירה את הסוגיה ולכן בכל זאת עמדתי גם עליה בקצרה יחסית. ואמרתי ששמרנות פשטית אפשר לזהות אותה עם חרדיות, שמרנות מדרשית זה נגיד מודרן אורתודוקס, אני בכוונה לא מכניס פה ציונות דתית, אמרתי ציונות דתית היא בכלל לא על המפה בדיון הזה, אין לה עמדה בהקשר הזה. ועוד אמרתי שגם כמו ציונות דתית, גם קונסרבטיביות בעצם זה שמרן מדרשי. ורפורמי זה מחוץ למשחק. אז הטענה היא שאין קטגוריה נפרדת לקונסרבטיבי, גם הוא שמרן מדרשי כמו המודרן אורתודוקס, תלים במינון אולי, או אני לא יודע בכלל אם יש איזשהו גבול ברור, ויותר מזה אמרתי שגם החרדי בעצם הוא שמרן מדרשי, רק האתוס שהוא רגיל להציב מול העיניים, או שהוא איכשהו מנחה אותו, זה אתוס של שמרנות פשטית, אבל בפועל הוא לא באמת נוהג כך. את חרדים בהחלט משנים את מנהגיהם ואת ההלכות כמו שעושים בקבוצות אחרות, אבל האתוס שבתוכו הם פועלים הוא אתוס של שמרנות פשטית, והבאתי את הדוגמאות, אני לא אחזור לזה כאן. אז זה באשר לסוציולוגיה, ושוב אני אומר, אתה יכול לשמוע מאדם חרדי טיעון מכל מיני סוגים, ממודרן אורתודוקס, מרפורמי, לכן אין זהות מוחלטת בין סוג הטיעון שאתה שומע לבין האדם שמעלה את הטיעון. זה קשר לא הכרחי. וצריך להיזהר מללכת או להיצמד לאפיון של האדם שמעלה את הטיעון במקום לדון בטיעון לגופו. אמרתי גם, נדמה לי שאמרתי גם, שאי אפשר להניח חזקה דמעיקרא לטובת השמרן הפשטי. דיברתי על זה, נכון? אני צודק? שהטענה היא שאיכשהו, התחושה היא שהשמרן הפשטי הוא כאילו ברירת המחדל. נטל הראיה מוטל על השמרן המדרשי. ולמה? כי הוא בא לשנות. זאת אומרת, הוא בעצם מציע לשנות את ההתנהגות שהייתה עד עכשיו. ולכן נטל הראיה הוא עליו, כל המשנה ידוע לתחתונה. כן, לא, אין ספק מוסי מדי ודאי, כן. אולי הוא צודק, אולי לא, אז אתה לא משנה מכוח טיעונים מסופקים. ככה תחושה. אבל אמרתי, זו תחושה מוטעת. זו תחושה מוטעת בגלל שלשיטתו של השמרן המדרשי, השמרן הפשטי משנה ממה שהיה עד עכשיו. כי לשיטתו של השמרן המדרשי, אז ההוראה שקוימה עד עכשיו הייתה הוראה ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר, לא ללכת עם בגד ים. ואם אתה תמשיך ללכת עם בגד ים באזור קר, אז בעצם אתה משנה את המצב שהיה עד עכשיו, פתאום אתה הולך עם בגד שלא מתאים למזג האוויר. אז נטל הראיה הוא עליך. כמובן, זה מהסתכלותו של השמרן המדרשי. אז יוצא ששני הצדדים פה, זאת אומרת, במצב של חזקה דמעיקרא, או חזקת ממון, או כן, מוחזקות, זה מצב שבו שני הצדדים מסכימים מי הוא המוחזק. רק יש פה תובע שרוצה להוציא מה המוחזק. במקרה שלנו אין הסכמה על מי הוא המוחזק. זאת אומרת, המוחזק לשיטת השמרן המדרשי זהו, ולשיטת השמרן הפשטי זהו. כל אחד מהם לא רק טוען שהוא צודק, הוא גם טוען שהוא המוחזק. צריך להבין. ולכן זאת אשליה לטעון שמי שמנסה לשנות את ההתנהלות עד עכשיו הוא המשנה. ולכן נטל הראיה הוא עליו. זה לא נכון. מעבר לזה, גם, שגם את זה אמרתי, שישנה עוד תחושה רווחת שלהתנהגות שמרנית אין מחיר. ולכן קודם כל עדיף להיות שמרן פשטי ושמרן מדרשי. אם הוא לא צודק, יש לזה מחירים, אז לכן נטל הראיה הוא עליו. כן, עכשיו אני לא מדבר על חזקות, אלא על החששות. כן, על זה שאתה בעצם טוען טענה שיש בצידה מחירים, אז אני לא אאמץ אותה, אלא אם כן תוכיח לי שהיא נכונה. כן, אתה בעצם, זה העברת נטל הראיה לשמרן המדרשי, לא בגלל טענות חזקה, אלא בגלל טענות של מחירים, אוקיי? ללכת על בטוח כאילו יותר, אז זה כבר הערתי גם קודם, שזה לא נכון. השמרן הפשטי לא הולך יותר על בטוח מאשר השמרן המדרשי. אם השמרן המדרשי צודק, אז השמרן הפשטי הוא פושע. לא רק שהוא משנה, ולכן אין לו חזקה דמעיקרא, זה מה שאמרתי קודם. עכשיו אני טוען שהוא גם פושע, הוא נוהג לא נכון, יש לזה מחירים. אמרתי כדוגמה, מעבר למחירים שלא לעשות את רצון השם, השאלה מי צודק בהלכה. למשל בהלכות, בדיני ראיות, כשדיברתי על כשרות של נשים לעדות, כן? אז אם יש אירוע שהעדות שהיו שם היו רק נשים, כן, רצח במקווה, מה שנקרא. אז אם העדות היו רק נשים ואני אפסול אותן, בסופו של דבר יצא פה דין שהוא דין מעוקל, דין לא נכון. כי יש פה עדות שבאופן עקרוני הייתי אמור לקבל אותן לפי השמרן המדרשי. והשמרן הפשטי אומר, כן, אבל נשים פסולות לעדות, אני לא מקבל אותן. יש לזה מחיר, כי אם אני צודק, אז הדין שהוא פסק הוא דין מעוקל. הוא דין, לא דין צדק. הוא השאיר ממון בידי גזלן, הוא לא הרשיע עבריין או פושע, הוא לא הסתמך על עדות שבעצם היה אמור להסתמך. זה מחיר שהוא מחיר כבד, מעבר למחיר בעבודת השם, זה מחיר של פגיעה באנשים, מחיר של מערכת משפט שפועלת לא נכון. זאת אומרת, מעבר למחיר הדתי, כן, המחיר של האם אתה קולע להלכה הנכונה או לא קולע להלכה הנכונה, פה גם יש השלכות בעולם.
הרב, בזמן חז"ל, לפני 2000 שנה, שהם קבעו את הנורמה שנשים פסולות לעדות, רצח במקווה, הם היו שומעים?
אז הכרתי, אני חושב, את הדבר הזה. יש תרומת הדשן ונודע ביהודה, ששניהם כותבים שאם יש רצח במקווה, מקבלים עדות נשים. אחד מהם, אני כבר לא זוכר אפילו מי אומר מה, אחד מהם אומר זה מדאורייתא, ואפשר אפילו להרוג על בסיס העדות הזאת, והשני אומר שזה דין דרבנן, פשוט כדי שלא תהיה פרצה כזאת, שאפשר בעצם לעשות פשע בלי חשש מעונש. ואז רק איזושהי תקנה דרבנן, או הנישה שלו מן הדין, או מן משהו כזה. אז פה, אבל... תראו, הנקודה אני חושב היא כזאת, יש גמרא בסוף פרק ראשון של משנה בעצם, סוף פרק ראשון של מכות, רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים, אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם. אם היינו רואים רוצח, היינו שואלים את העדים, האם ראיתם שלא היה נקב בדיוק במקום שנכנס הסייף? יכול להיות שהוא היה טריפה בן אדם שנהרג. כן, או לא משנה, כל מיני שאלות קלוץ קשס כאלה, וכיוון שהעדים כמובן לא יכולים לענות על זה בחיוב, היינו פותרים את הרוצח, או לא היינו מוציאים אדם להורג. כן, אם אנחנו היינו בסנהדרין, לא נהרג אדם מעולם. אז רבן גמליאל אומר, אף הם מרבים שופכי דמים בישראל. אם אתה מתנהל כך, אין הרתעה, ואז אתם מרבים שופכי דמים בישראל. מה ההבדל בין שתי התפיסות? אני חושב שההבדל הוא קודם כל בנקודת המבט. רבי עקיבא ורבי טרפון לא היו בסנהדרין, נכון? הרי זה מה שרבן גמליאל אומר להם, מה שהם עצמם אומרים. אילו היינו בסנהדרין, לא נהרג אדם, הם לא בסנהדרין. רבי עקיבא הוא בן גרים, אז הם לא היו בסנהדרין. עכשיו, אז הם בעצם מלומדים שיושבים בישיבה, או חוקרים באוניברסיטה של משפט עברי, והם, יש להם כל מיני הצעות מעניינות. רבן גמליאל הוא נשיא הסנהדרין. הוא אמור לנהל פה את העניינים. יש לו אחריות. אז עם כל הכבוד להתפלספויות של המלומדים, בסופו של דבר הוא צריך פה לנהל מערכת משפטית אפקטיבית. אני חושב שההבדל ההסתכלותי הזה הוא הבדל מאוד מאוד חשוב. יש הרבה מאוד דברים שבישיבות איכשהו עוברים עליהם לסדר היום נורא בקלות, והתחושה שלי זה שעוברים על זה בקלות פשוט כשאנחנו חושבים בישיבה. אם היינו בבית דין לא היינו מעלים בדעתנו לפסוק באופן כזה. כן, יש כל מיני דוגמאות לעניין הזה. עם
אבל רב, לפי ההלכה הרגילה, זה גם בעיה. כאילו, צריכים שני עדים והתראה, אבל צריך להגיד, כן, אני יודע, ואף על פי כן. זה גם משהו שלא יכול לקרות. אם הוא רוצח ולא מדבר.
אנחנו מאנשים שלא מן הדין, מכניסים לכיפה או משהו כזה. אז מוצאים פתרונות, אבל זה הדין. אין מה לעשות. אנחנו לא משנים, אני אומר עוד פעם, אנחנו לא משנים את ההלכה כי יש לנו בעיות. בכל לא יותר עושים גזירה.
כי ההלכה, מי שנהרג, רק מי שמודה, אני מוכן להרג, אומר, אני...
אני מבין, אני מבין את זה, אני יודע. אני רק אומר שאני לא טוען פה שצריך לשנות את ההלכה כדי לפתור בעיות מעשיות שמתעוררות. אם זאת ההלכה, זאת ההלכה. אני רק אומר, אל תעשה לי התחכמות מפולפלת כשהעסק הזה לא עובד. אם הוא לא עובד, אני לא אקבל את זה. זאת אומרת, רבי עקיבא ורבי טרפון לא מעלים טיעון שמראה לנו שזאת באמת ההלכה. הם מעלים אפשרות. אם אני רוצה להציל אדם מדין מוות, כך יש לי טיעון אפשרי לעשות את זה. אומר להם רבן גמליאל, אני לא מחפש אפשרויות כאלה. יש דברים שהם הלכה שכפויה עליי. אז נכון, זה יוצר לי בעיות, אני צריך לפתור אותם באיזושהי צורה. אבל אני לא אשנה את ההלכה סתם ככה כי היא עושה לי בעיות. לא, לא זאת הטענה. בסדר?
אבל להגיד, למשל הרב אמר שמישהו, או תרומת הדשן, זה אמר שנשים יכולות להעיד מדאורייתא, זה ממש... משהו קיצוני,
נכון,
לא?
נכון, התרומת הדשן, אתה צודק בהערה הזאת, אחד משני, עוד פעם, אני לא זוכר מי זה מי, אותו אחד שאומר שזה דאורייטה, הוא באמת כבר עושה כמעט את הצעד שאמרתי קודם שלא עושים.
כן.
שמשנה את ההלכה בגלל שנוצרת פה איזושהי בעיה. מי שאומר זה תקנה דה רבנן, הוא באמת עושה את מה שאמרתי קודם. זאת אומרת, הוא פותר בעיה על ידי תקנה דה רבנן, או הנישה שלו מן הדין, או משהו כזה, שזה באמת, להגיד שזה דאורייטה, זה באמת מרחיק לכת. אבל טוב, אלה שתי שיטות שקיימות. בכל מקרה, למה אני אומר את זה? כי בסופו של דבר, לעבור לסדר היום על זה שנשים פסולות לעדות, ולהמשיך הלאה לתוספות הבא, זה פריבילגיה ששמורה לאנשים שיושבים בישיבה ואין להם שום אחריות. אם יושב בית דין או סנהדרין, כן, שגם מחוקקת וגם שופטת, כן, אלה שאחראים על התפקוד של המערכת המשפטית, וכל פעם שהיה רצח במקווה, הבן אדם היה יוצא לחופשי. לרצוח אישה תמיד אפשר, לפחות אישה יראת שמיים, אם היא הולכת למקווה, אוקיי? תמיד אפשר, יש דרך בטוחה לעשות את זה. אתם מבינים שזה לא היה קורה. אז אני לא יודע אם היו עושים פה שינוי של דין דאורייטה, כמו השיטה שהזכרתי קודם, אבל בטח שהיו פותרים את זה באיזושהי צורה אחרת. אוקיי? לכן, יש הרבה דברים כאלה, הבאתי פעם דוגמה אחרת על עדות קרובים. כן, שהרמב״ם והשולחן ערוך, זה בעצם גמרא בבא בתרא, אבל הרמב״ם והשולחן ערוך מביאים שזה שפסלה התורה עדות קרובים, זה לא בגלל שהם לא נאמנים, אלא גזירת הכתוב. זאת אומרת, עדים קרובים הם נאמנים, הם אומרים אמת. יש גזירת הכתוב לא לקבל את עדותם. זהו, אנחנו מסמנים וי, גזירת הכתוב, יפה, עוברים הלאה. התוספות הבא. עכשיו אני שואל, תגידו, מה הייתם עושים אם היה מגיע, אם היו מגיעים שני עדים שמעידים שראובן רצח את שמעון? ועכשיו היו באים שני קרובים ומזימים אותם. זאת אומרת, אם היו באים שני קרובים ומעידים שראובן רצח את שמעון, זאת בעיה יחסית יותר קלה, גם זה בעיה. מה יותר קלה? למה? כי אני לא מקבל את עדותם, אז לכל יותר אני לא יעניש את הרוצח. לא יודע, אולי אני אכניס אותו, אני אעשה איזשהו פתרון שלא מן הדין. אבל באופן עקרוני, לא להעניש מישהו שחייב עונש, אולי יותר קל לחיות עם זה. אבל אם באים שני קרובים שמזימים שני עדים כשרים שהרשיעו מישהו ברצח. עכשיו הקרובים, יש גזירת הכתוב לא לקבל את עדותם, אבל אני יודע שהם דוברי אמת. הם נאמנים. רק יש גזירת הכתוב לא לקבל את עדותם. זאת אומרת שבעצם אני יודע שראובן לא רצח את שמעון. האם יהיה בית דין שיהרוג את ראובן למרות שהוא יודע שהוא לא רצח את שמעון? כי יש גזירת הכתוב לא לקבל את העדים הקרובים שיזימו את העדים הראשונים. אם יהיה בית דין כזה צריך להרוג אותו לדעתי, מעוון שפיכות דמים. ברור שלא. אם אתה תצטרך לעשות את זה בפועל, אין לי ספק שלא יעשו את זה. אין ספק שלא. אבל איכשהו משום מה זה נשמע לאנשים נורא מחודש, איזושהי נקודה שלא חשבו עליה אף פעם, שזה הדבר הכי אלמנטרי. זאת אומרת, כשאתה יושב בישיבה אתה לא חושב על זה, כי אתה לא באמת רואה מול העיניים מישהו שצריך להרוג אותו למרות שאתה יודע שהוא זכאי. זה הרי... לא יעלה על הדעת שמישהו יעשה דבר כזה. עכשיו, ברור שאם מישהו היה יושב בבית דין, כל אחד, ודאי שהוא לא היה עושה את זה, זה ברור. כי שם הוא היה רואה מול העיניים מה הולך לקרות פה. הוא היה אפילו מחליט על העניין הזה. אוקיי? אבל ההסתכלות התיאורטית הזאת בישיבה, במחקר התיאורטי, או מה שלא יהיה, היא איזושהי זווית, שיש לה ערך אגב, יש ערך בהתנתקות מהאילוצים המציאותיים ואיזושהי מחשבה קרה, מנותקת על הסוגיה כדי לנסות ולהבין אותה ברמה ההגיונית. אבל אחרי זה גם צריך להבין מה קורה כשמיישמים את זה. בסופו של דבר צריך גם להיות מודעים לזה שיש שאלות של יישום, או אילוצי יישום. וזה מאוד חשוב כשאנחנו הולכים לממש את זה הלכה למעשה. לכן, למשל, אני חושב ש... נגיד, אני היום מפחד פחד מוות מהקמת סנהדרין. יהיה לי איזושהי דרך שאני אצליח למנוע הקמת סנהדרין, אם זה יהיה על הפרק, אני אעשה כל אשר לאל ידי, כדי למנוע את זה. ולמה? כי אין לי שום אמון באנשים שעומדים לשבת שם. מי שנחשב היום, נגיד, הרבנים המובילים, או רוב הרבנים המובילים, הם ישבו שם, אני יורד לאוסטרליה. אבל בצידי החשיבה הזאת, תמיד מנקר בי לא אגיד חשש, אלא להפך, התקווה, שכאשר הם ישבו על כיסא הסנהדרין, והאחריות תהיה עליהם, אז הם לא ידברו כמו שמדברים היום. היום נורא קל לדבר, האחריות היא לא עליך, אתה רק יושב על כיסא מבקר המדינה. אתה מבקר את כל מה שקורה פה, אתה יודע לעשות הכל יותר טוב, כן, גם אני כזה. ובפועל, אין לך אחריות. קל מאוד להיות תיאורטיקן. זה חשוב להיות תיאורטיקן, אני האחרון שמזלזל בתיאורטיקנים. אני רק אומר שצריך לדעת, להיות מודעים גם למגבלות של חשיבה תיאורטית, ולהעביר את העניין עוד מבחן לפני שזה עובר לעשייתו, לפני שזה עובר ליישום. אוקיי? ואני חושב שבמובן מסוים, כשהאחריות תהיה לאנשים, היא גם תעשה משהו. זה לא שיש פה אנשים רשעים או מנותקים בהגדרה. אם האנשים האלה יהיה להם אחריות, אני מאמין שהם גם יעשו נכון את השיקולים. זה לא... כן, יש גם הבדל בין פוסק לראש ישיבה. בלי קשר עכשיו לשאלה אם יש סנהדרין או אין סנהדרין. פוסק חושב אחרת מראש ישיבה. בהרבה מקרים לפחות, או בהרבה דוגמאות, של, בעיקר של ראשי ישיבה. יש ראשי ישיבה שחושבים יותר קרוב לפוסקים, או שמודעים גם לאספקטים המעשיים, אבל נגיד ראשי ישיבה מין תיאורטיים כאלה, יכולים להיות נורא מבריקים, אבל הם יכולים לדבר שטויות. כמו ש... אני יודע שמה, אני לא זוכר כבר, אוסקר ויילד אולי, שאמר שיש שטויות שרק אינטלקטואלים יכולים להגיד. שטויות כל כך גדולות רק אינטלקטואלים יכולים להגיד. זאת אומרת, זה מאוד נכון גם לגבי אינטלקטואלים תורניים, לא רק פילוסופים ו...
אבל יש תנאי קבלה לסנהדרין, לא כל אחד יכול להיות.
אתה שומע?
יש תנאי קבלה לסנהדרין, לא? לדעת 70 שפות וכו' וכו', אין לך מה לדאוג, הם לא יהיו שם.
אוקיי. לא, 70 שפות זה לא כך פשוט, אתה יכול... זאת אומרת, אתה יכול שיהיו סך הכל, לפחות לחלק מהשיטות, אתה יכול שיהיו סך הכל בסנהדרין 70 שפות, לא שכל אחד ידע 70. אז זה כבר אפילו נכתב, כל היוזמות האלה להקים סנהדרין, הרי היו צריכות להגיד מה הם יעשו עם כל האילוצים מהסוג הזה. כבר נכתבו דברים על זה, יש לזה פתרונות. זאת אומרת, העיקרון הוא שצריכים לשבת, אפשר נגיד שלושה דיינים לקבל עדות, ואחרי זה את ההכרעה לקבל ב-23. הדיינים שמקבלים את העדות צריכים לשמוע אותה בלשון המקור. אז בשביל זה מספיק שיהיו שלושה לכל לשון. בסדר? לא צריך שכל ה-23 ידעו את כל הלשונות. טוב, וכן הלאה, אפשר, יש פה כל מיני פתרונות מעשיים. טוב, אבל זה הכל סוגריים. לענייננו, הטענה, איך הגעתי לכל הסיפור הזה? כן. הטענה היא שיש מחירים גם לשמרנות פשטית ולא רק לשמרנות מדרשית, ולכן התחושה האינטואיטיבית הזאת, האינסטינקט הזה שאומר שהמשנה ידוע לתחתונה, כן, השמרן המדרשי, נטל הראיה הוא עליו, אני לא מסכים לו. לא, משני ההיבטים שתיארתי כאן, ולא מסכים לעניין הזה. אני חושב שגם, אמרתי גם את הדבר הנוסף, שבסופו של דבר, אולי אני אחזור לזה בהמשך בעצם, אני אמרתי את זה. טוב, אז בואו נתקדם. בסופו של דבר, מה שמבחין בין טיעון של שמרנות פשטית לטיעון של שמרנות מדרשית, זה קיומו של המדרש. זאת אומרת, אם... סליחה, בין שמרנות מדרשית לבין רפורמה, זה קיומו של המדרש. זאת אומרת, המדרש בעצם אומר שנכון שאני משנה, אבל אני טורח להבסס את זה על טיעון שמראה שהשינוי הזה הוא לא באמת שינוי, הוא נאמן להוראות. זה בניגוד לרפורמי או לכופר, שהוא לא מציג מדרש, הוא פשוט משנה וזהו, כי הוא לא מחויב, אוקיי? זאת אומרת, מאוד חשוב, בשביל להגדיר מישהו כשמרן, חייב להיות ברקע מדרש. מדרש שמרני קראתי לזה. כי בלי זה, אתה לא שמרן. מאיפה מגיע העניין הזה של המדרש? אז פה אני רוצה קצת לחדד את הדברים. נגיד, נחזור חזרה לטענה לגבי כשרות נשים לעדות. בדרך כלל כשאנחנו בונים טענה מהסוג הזה, כן, אני עכשיו ממש כותב על זה טורים, אז איכשהו, כנראה, אפילו לא זכרתי שאני עושה שני הדברים במקביל, כנראה זה ישב לי בראש ולכן גם כתבתי על זה. בכל אופן, הטיעון של שינוי הלכה בדרך כלל בנוי באופן כזה. חז"ל פסלו נשים לעדות, נשים פעם לא היו משכילות או לא היו מאורות בחברה, במסחר וכו'. היום נשים הן כן, מאורות, משכילות וכדומה, ולכן צריך להכשיר נשים היום לעדות. כך בדרך כלל מוצגת דרישה לשינוי בהלכה. הדרישה הזאת, כפי שהצגתי אותה כאן, היא בעצם מבוטאת בטיעון לא תקף. ההנחות של הטיעון הן הנחות עובדתיות. נשים פעם היו כאלה וכאלה, נשים היום הן שונות, הן ככה וככה, לכן צריך לשנות את ההלכה. אבל הדרישה לשנות את ההלכה, כן, המסקנה היא מסקנה נורמטיבית. וההנחות הן הנחות עובדתיות. זה הקשר של האות איז, כן, הקשר הנטורליסטי. אי אפשר לגזור מסקנה נורמטיבית מהנחות עובדתיות. צריך להוסיף עוד הנחה, כדי שהטיעון יהיה תקף, צריך להוסיף עוד הנחה. מה אמור להיות האופי של ההנחה הזאת? זו צריכה להיות הנחה שהיא עקרון... מה?
הנחה על העולם, לא?
לא, הנחה להפך. הנחה שהיא לא עובדתית תאורה, אלא הנחה שקושרת את המישור העובדתי למישור הנורמטיבי, שמאפשרת לי לעבור מההנחות העובדתיות אל המסקנה הנורמטיבית. במקרה שלנו, אז למשל, הנחה כזאת יכולה להיות שהפסול של נשים, זה המדרש שעליו דיברתי, הפסול של נשים לעדות נבע מחוסר ההשכלה שלהן, או חוסר המעורבות החברתית שלהן. בסדר? אתה חייב להוסיף את ההנחה הזאת כדי שבאמת מהטיעון הזה תנבע המסקנה שצריך לשנות או להכשיר אותן לעדות. בלי שאתה מוסיף את זה, העובדה שפעם נשים היו לא משכילות והיום הן כן משכילות, אז מה, מי אמר שהיום צריך להכשיר אותן לעדות? רק אם אתה מניח שההשכלה היא הפרמטר שבגללו פסלו אותן לעדות, ואז אם היום זה השתנה, אז היום צריך להכשיר אותן. אז אתה צריך להוסיף פה עוד הנחה. ההנחה שאומרת שהפסול שלהן לעדות, זה בגלל חוסר ההשכלה, או חוסר
המורות. אבל אף פעם לא פסלו גברים בזמן ההוא, שהם לא
היו משכילים. זה הקושיה, קודם תן לי להסביר את הלוגיקה.
אבל מאיפה אתה יודע שזה הסיבת שפסלו אותם?
לא אמרתי שאני יודע, זה מה שצריכה להיות, זה מה שההצעה צריכה להכיל. היא צריכה להכיל גם את ההנחה הזאת, כי בלי זה ההצעה לא עומדת. עוד לא אמרתי שאני גם מקבל אותה, אבל בשלב זה אני רוצה להבין האם ההצעה עומדת. בלי ההנחה הנוספת הזאת אין הצעה, לא צריך לדון אם אני מקבל אותה או לא, אין מה לקבל, אוקיי? אחרי שמוסיפים את ההנחה הזאת, עכשיו מתחיל הדיון, אוקיי? האם לקבל או לא. מה האופייה של ההנחה הזאת?
זה גם נכון לגברים.
מה האופייה של ההנחה הזאת?
זה גם נכון לגברים.
מה?
אני אומר, חוסר ההשכלה הוא גם נכון לגברים, לא רק לנשים.
אתה חוזר לקושייה הקודמת, אמרתי, אני אחזור לקושיות, קודם תן לי להראות את הלוגיקה. מה האופייה של ההנחה הזאת? זאת הנחת גשר, נכון? היא אומרת, הפסול, הנורמה, כן, הפסול לעדות, נבע מחוסר השכלה, מהעובדה. זאת אומרת, חוסר השכלה גורם לפסול. זה בעצם משמעותה של ההנחה הזאת, נכון? זה הנחה שקושרת את העובדות עם הנורמות. ועכשיו הטיעון הוא תקף. נשים היו פסולות לעדות. זה בגלל חוסר השכלה. היום נשים משכילות, מסקנה, נשים היום צריכות להיות קשרות לעדות. זה טיעון תקף. טיעון תקף זה עוד לא אומר שהמסקנה שלו נכונה. בשביל שהמסקנה שלו תהיה נכונה צריך לקבל את ההנחות. תקפות של טיעון זה רק אומר שהמסקנה נובעת מההנחות. עוד לא דנתי בשאלה אם זה נכון גם. אני רק מדבר על התקפות. כשאתה מעלה הצעה, ההצעה צריכה להחזיק מים. זה עוד לא אומר שהיא הצעה נכונה, שנקבל אותה. וקודם כל צריכה להיות מולנו הצעה. כל עוד אין טיעון תקף, אין פה הצעה. עכשיו, אחרי שהוספתי את עקרון הגשר, מתחיל הדיון. מה הדיון? עכשיו תשימו לב טוב, על מה מתנהל בדרך כלל דיון כזה? אני ממשיך עם הדוגמה הזאת, אבל זו דוגמה טיפוסית, זה נכון כמעט בכל מקרה של דיון על שינוי בהלכה. הדיון על איזה מה... הרי ברור שאם שמרן הפשטי לא מקבל את המסקנה, והרי הטיעון כפי שהצגתי אותו עכשיו הוא טיעון תקף, הוא לא יכול להרער על תקפות הטיעון. אז ברור שאם הוא לא מקבל את המסקנה, הוא צריך להצביע איזה הנחה הוא לא מקבל. נכון? ואז אם הוא לא מקבל את ההנחות, אז למרות שהטיעון הוא תקף, הוא לא צריך לקבל את המסקנה. איזה הנחה הוא בדרך כלל להתווכח? הוא לא התווכח עם העובדות, בדרך כלל. הרבה פעמים בעצם האנשים האלה גם מתווכחים בעובדות, אבל זה, אני אדבר על שמרן פשטי מפוקח, בסדר? אחד שאפשר לדבר איתו. אז אחד שאפשר לדבר איתו זה מישהו שמכיר בעובדות. הוא יודע שאנשים פעם לא היו משכילות והיום כן, בדרך כלל, תמיד יש חריגות, אבל בדרך כלל, אנשים פעם לא היו משכילות והיום כן, זה הוא מסכים. למה בכל זאת הוא לא מקבל שצריך להכשיר אותם היום לעדות? כי הוא כנראה בגלל שהוא לא מקבל שהפסול של אנשים לעדות נבע מחוסר השכלה. או שחוסר ההשכלה הוא סיבת הפסול. זאת אומרת, הוא לא מקבל את אותה הנחה שבכלל הייתה חסרה כשהצגתי לראשונה את הטיעון. לכן כל כך חשוב להבחין או להבין שלא מספיקות ההנחות העובדתיות בטיעון מהסוג הזה. חייבים להוסיף את הנחת הגשר. בלעדיה אנחנו בכלל לא נבין על מה הוויכוח. הוויכוח בדרך כלל נסוב על ההנחה הזאת. ואגב, ההנחה הזאת זה המדרש. המדרש השמרני הוא בעצם להוסיף את ההנחה הזאת. זה מה שקראתי מדרש שמרני. כי מה אמר המדרש השמרני? שמה שההלכה פסלה נשים, זה בגלל חוסר השכלה. או במילים אחרות, לא פסלו נשים, פסלו לא משכילים. אוקיי? זה המדרש השמרני בעצם. זה בהסתכלות של שמרנות מול רפורמה. אבל פה אני עכשיו מסתכל במבט של תקפות של טיעון. המדרש השמרני הוא ההנחה שמשלימה את הטיעון של השמרן המדרשי להיות טיעון תקף. בלי זה אין דבר כזה שמרנות מדרשית. וזו נקודה חשובה, למה? זה כבר נוגע גם לשאלה האם זה נכון, לא רק האם זה תקף. בגלל שכמובן יש איזושהי ריאקציה אוטומטית או תגובה אוטומטית, אינסטינקטיבית, כנגד טיעונים מהסוג שאני אומר כאן. מניסיון עשיר אני אומר את זה. אני מניח שחלקכם בטח גם מרגישים את זה עכשיו, אבל כבר מכיר את זה הרבה שנים. מה העניין? העניין הוא שהתחושה היא שבעצם אפשר ככה לבטל את כל ההלכה. על כל ההלכה אני יכול להמציא איזשהו טיעון כזה או אחר, ולהראות שהיא בעצם הייתה שייכת פעם ולא שייכת היום, כן, זאת הרפורמה בגדול. לא בכדי התחושה כלפי טיעונים כאלה שמדובר בטיעונים רפורמיים. אז אני טוען שלא, זה שמרנות מדרשית, זה לא רפורמה. אבל מה זאת אומרת? אז אפשר להפוך את כל ההלכה בלי להגיד את המילה רפורמה. אבל בעצם מה ההבדל דה פקטו? רק סוג ההנמקה? זה נכון, זה רק הבדל בסוג ההנמקה, אבל זה הבדל מאוד חשוב. ולמה? כי אותם אלה שחוששים מהמדרונות החלקלקים, מזה שיעשו את זה לכל ההלכה, מתעלמים מנקודה מאוד חשובה. כי ההנחה הנוספת הזאת, זאת הנחה שאני יכול כמובן להציג אותה, אבל אף אחד לא חייב לקבל אותה. ההנחה צריכה להיות סבירה בשביל שהטיעון יחזיק מים. אני יכול הרי להגיד שפסלו נשים לעדות אז בגלל שהם מדובר על העידן שבמאה הראשונה לספירה. ולכן זה לא רלוונטי להיום, כי היום זה המאה ה-21. זה טיעון לא סביר. הוא יהפוך את הטענה לא סבירה. הוא יהפוך את הטיעון לטיעון תקף. אם תוסיפו את ההנחה הזאת, יש פה הצעה שעומדת על טיעון תקף. אבל זאת הנחה בלתי סבירה לחלוטין. לכן זה שטויות. אני מדבר בסיטואציות שבהן אפשר להעלות טיעון שהנחת הגשר או המדרש השמרני הוא טענה שהיא בהחלט סבירה. נכונה או לא נכונה נדון. אבל אי אפשר לדחות אותה על הסף. זה לא סתם איזה שטות שהנפצת. כשאתה מנפיץ שטויות כאלה, ברור שאתה רפורמי. אתה רפורמי שמשתמש בטיעונים כאצטלה לרפורמיות שלך. כי הטיעונים לא מחזיקים מים, אז אני לא מאמין שאתה עצמך מאמין בהם. זה שטויות. אבל טיעון מהסוג הזה להכשרת נשים לעדות, נדמה לי שגם אם אתם לא מסכימים, אתם יכולים להכיר בזה שאני כן מאמין בו. זה לא טיעון טיפשי. אפשר להסכים, אפשר לא להסכים, אז לא טיעון טיפשי. עכשיו, טיעון מהסוג הזה אי אפשר להעלות על כל ההלכות. זה לא נכון. אני לא חושב שיש טיעון סביר לשנות את כל ההלכות. טיעון פורמלי שיכול להציע הצעת הנחת גשר שתשנה את כל ההלכות, אין שום בעיה למצוא. אבל זה לא מעניין. ברור, זה פורמליסטיקה אפשר להגיע איתה מאוד רחוק. אנחנו לא מדברים פה בעולם פורמלי. אני מדבר על, על, על התייחסות להצעות סבירות. עדיין לא בטוח שהן נכונות, צריך לדון, עוד מעט נדון, אבל, אבל אלה הצעות סבירות. ועכשיו צריך לראות האם לקבל אותן או לא. הצעות לא סבירות הן לא על הפרק. אז אל תגידו לי שאם נקבל הצעות סבירות, אז יעלו הצעות לא סבירות. אם הן יהיו לא סבירות, לא נקבל אותן. זה בדרך כלל שהם טיעונים כאלה שנועדו לסתום פיות, טיעוני מדרון חלקלק. לא, לא, לא חושש מדרונות חלקלקים. בדרך כלל. יש מקרים חריגים שכן. המהלכה אומרת, עשו משמרת למשמרתי, חזל תקנו תקנות פה ושם, צריך לסתום פרצות. אבל אני לא מקבל את זה שסותמים פיות באופן גורף בגלל איזשהו חשש כללי כזה. לא, 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 לא מקבל, בטח במקום שבו החשש הוא לא רציני. ואם מישהו... אם מישהו באמת רפורמי והשתמש בטיעונים מהסוג הזה כאצטלה, אז הוא רפורמי, מה יש לי לעשות איתו? בסדר? אז הוא במקום אחר, עושה מה שהוא רוצה. אז לא תהיה לו את האצטלה, אז לא תהיה לו. בגלל זה אני צריך לנהוג לא נכון. אם הטיעון שלי הוא נכון, אז זה מה שצריך לעשות. אז לכן החששות האלה בעיניי הם חששות פורמליים, מיניסטריה של מדרון חלקלק. לא צריך להפריז. יש מקום לשיקולי מדרון חלקלק, אבל מאוד מוגבל, מסויג, מתוחם, לא, 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 אין מקום להיסטריה במדרונות חלקלקים. עכשיו, אולי אני אענה למה ששלמה אמר קודם. זאת הלוגיקה. שלמה אמר קודם, בסדר, אבל יש לי קושייה על ה... עכשיו אנחנו עוברים לשאלה, אוקיי, יש הצעה סבירה, יש טיעון תקף, עכשיו איך מחליטים? האם זה נכון או לא נכון? בסופו של דבר צריך להביא ראיות. כי אפשר לטעון את הטענה הזאת, אפשר גם לטעון שהיא לא נכונה. צריך להביא ראיות. דיברנו קודם קצת על נטל הראיה, אני עוד אחזור אליו, אבל כרגע אני משאה את זה, נחזור לזה עוד רגע. איזה ראיות אפשר להביא? אז למשל, אחת הראיות זה מה ששלמה העיר קודם. אנחנו לא מוצאים שחזל פסלו גברים נטולי השכלה לעדות. אפילו רועי בקר נגיד, כן? זה לא בגלל שהם נטולי השכלה, זה בגלל שהם עבריינים. אז נטולי השכלה כפשוטו, לא פסלו, אבל אגב,
הוא שוטה.
מי שלא עוסק ביישובו של עולם, כן פסול לעדות. משחקים בקוביה ומפריחי יונים. הם לא עוסקים ביישובו של עולם. ולא עוסקים ביישובו של עולם, זה כבר מאוד קרוב למי שלא מעורה בחיי החברה, בשוק, במסחר, כי הוא לא מבין, אין לו את האחריות, אין לו את ההבנה של מה ההשלכות של הדברים, מה המשמעות של הדברים, זה כבר כן מאוד דומה. אבל נעזוב את זה כרגע, זה רק הערה בסוגריים. מה הטענה? הטענה היא שלא מצאנו גברים שהם נטולי השכלה שנפסלו, או, כן, או שלא מעורים חברתית או משהו כזה. הטענה שלי כנגד זה היא שנכון, כי ההלכה כמו שהרמב״ם אומר, מדברת על דרך הרוב. ההלכה צריכה לקבוע איזשהם כללים גלובליים, אי אפשר לבדוק על כל אחד אם הוא מספיק משכיל או לא. לעשות מבחן השכלה לכל עד שמגיע לבית הדין. אז אם אנחנו יודעים באופן כללי שיש קבוצה שהיא קבוצה של אנשים לא משכילים, נגיד האנשים של פעם, אז אנחנו פוסלים את הקבוצה הזאת לעדות, באופן גורף, נכון? יהיו חריגות, ברוריה, אשתו של רבי מאיר הייתה חריגה וגם למדה תורה, ועדיין אוסרים על נשים ללמוד תורה. למה? הרי יש נשים שכן, בסדר, אבל ההלכה מדברת באופן כללי. אגב, לפעמים באמת מתירים לחריגים האלה לחרוג, לפעמים לא, יש כללים. לא פלוג או מה שלא יהיה, איך שלא תקראו לזה. לכן אני לא חושב שזאת קושייה כל כך גדולה, העובדה שלא מצאנו חריגות לגבי נשים משכילות או לגבי גברים לא משכילים. זאת השאלה כמו על המאירי, כן? למה לא מוצאים על גויים צדיקים שביטלו את כל ההלכות של הסנקציות כנגד גויים לגבי גויים צדיקים? הרי המאירי אומר שהגויים בזמנו מתנהגים בסדר, ולכן כל ההלכות התלמודיות שמפלות גויים בטלות לגביהם. אז אותה שאלה עולה ביחס אליו, כן? למה, מה, לא היה איזשהו גוי בודד צדיק בזמן חז"ל? דמה בנתינה. שמביאים את אותו כדוגמה לכיבוד הורים. כן? צדיק, גוי צדיק, שומר אמונים. אוקיי? אז האם לגביו נכשיר אותו גם לעדות? אנחנו לא מוצאים טענה כזאת. אוקיי? אולי בערכאות שלא מראה הנפשי הוא, אבל לא בגוי בודד. למה? בגלל שההלכה מדברת על קבוצות, ההלכה לא מדברת על בודדים, זה טבעה של מערכת משפטית בכלל, וגם של ההלכה. זאת אומרת שהרמב״ם קורא שההלכה מדברת על דרך הרוב, אוקיי? היא לא מתעסקת בחריגים. פה ושם כן יש התייחסויות לחריגים, אבל זה, זה רק במקרים מסוימים. בדרך כלל, לכן זה, קושייה זה לא, לדעתי. טוב, עכשיו, בעת, אז איך מחליטים, האם ההצעה הזאת עכשיו כבר היא גם למצב שהיא סבירה? איך מחליטים האם היא, האם היא נכונה? אז כאן, לכאורה אנחנו אמורים לחפש ראיות. ראיות, נגיד מהגמרא, לא משנה מה הראשונים, כל אחד לפי תפיסתו את ההלכה, אבל צריך לחפש ראיות במקורות שלנו ולראות האם אכן פסול נשים לעדות זה בגלל היותן לא משכילות, לא מעורות בחברה וכדומה או לא. אוקיי? כי בלי ראיות לכאורה כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. אבל אני רוצה לומר, נגיד שלא מצאנו ראיות. אם יש ראיות, מה טוב? לא מצאנו ראיות. הרי השאלה הגדולה היא, מה קורה כשאין ראיות? כשיש ראיות, אז גם שמרנים פשטיים בדרך כלל לא יתווכחו. או לא יהיו שמרנים פשטיים, לא שלא יתווכחו, אלא לא יהיו שמרנים פשטיים ביחס לשאלות כאלה. השמרנות הפשטית מתנגחת עם השמרנות המדרשית במקומות שבהם אין ראיה למדרש. יש מדרש סביר, זה אמרתי קודם, חייב להיות. המדרש הוא סביר מצד עצמו, בסברה. אבל ראיות לסברה או להנחת עקרון הגשר הזה, להנחה הנוספת הזאת, למדרש השמרני הזה, ראיות לא מצאנו. מה עושים אז? אז זה מחזיר אותנו לשאלה, למה שדיברתי קודם. האם נלך אחרי חזקה? אין פה חזקה. נלך אחרי מחיר מינימלי? אין מחיר מינימלי. להפך, בדרך כלל המחיר של השמרנות גבוה יותר מהמחיר של, של, של החידוש. כי חידוש בדרך כלל מבוסס על זה שאני טוען שהתזה החדשה יותר טובה מהוותיקה. השמרן רוצה לטעון, אולי אתה צודק, אבל כברירת מחדל אני מאמין בחוכמת הדורות. אם זה היה פעם, אז זה כנראה משהו נכון. אז אתם מבינים שיש פה בעצם איזשהו ויכוח בין דרך שנראית לנו יותר סבירה לבין שמרנות. אז למה לא ללכת אחרי הדרך הסבירה? זאת אומרת, בהגדרה, כאשר ההתנגדות היא התנגדות שמרנית, בלי להציע פרחה על הסברה של המדרש השמרני שאותה העליתי, אז היא, 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 זאת תזה פחות טובה, תזה פחות משכנעת, אוקיי? כי אני מעלה לך משהו הגיוני, משהו עם מחיר פחות, ואתה אומר לי, כן, אבל אולי אתה לא צודק, או כן, אבל רבותינו נהגו אחרת. אז קודם כל אני אומר לך, זה שרבותינו נהגו אחרת זה לא נכון. רבותינו נהגו בדיוק כמו שאני אומר, הם הלכו עם בגד שמתאים למזג האוויר, והם פסלו אנשים נטולי השכלה. לכן זה לא נכון שהם נהגו אחרת. אבל אני אומר, וביחס למחירים, אמרתי קודם, להיות שמרן פשטי, יש איזה מחירים לפעמים יותר כבדים מאשר השמרן המדרשי, כי כמו שאמרתי קודם, זה היה המטרה שלי, למה המחירים יותר כבדים? כי השמרן הפשטי בעצם נוהג באופן שגם הוא מסכים שהוא לא הגיוני. הרי גם הוא מסכים שההצעה שלי יותר הגיונית. רק הוא טוען כן, אבל אולי זה לא נכון. אולי שזה טעם עלום, שבגללו אנחנו הולכים עם בגדי ים, ולא כי זה מתאים למזג האוויר, או פוסלים נשים בגלל טעם עלום, ולא בגלל איזשהו היגיון שאפשר להבין אותו. אז אתה עצמך מבין, שלהתנהג כמוך זה גם פחות סביר, ויש גם מחיר יותר כבד. אז אם אין ראיה לא לך ולא לי, כל ההיגיון שלי אומר, לעשות את מה ששמרן המדרשי מציע, ולא מה ששמרן הפשטי מציע.
הרב, אם חזל קראו שנשים פסולות עדות בפסד התורה, לא מצאנו דבר כזה. הם רק העמידו אותה, נתנו איזשהו פירוש, העדים שזה...
זה מדרש, נתנו שני האנשים אשר להם עריב לפני השם.
כן, אבל תמיד, אבל תמיד התורה מדברת בלשון זכר. תמיד היא מדברת בלשון זכר. אז אני יכול להגיד שבאמת אז בזמנו, זה הייתי למציאות של אז, ואז
אתה טוען טענה אחרת, אתה טוען שהמדרש הזה שפסל נשים לעדות הוא מדרש מפוקפק.
לא מפוקפק, זהו זה.
לא, מדרש מפוקפק. אני אגיד יותר מזה, מדרש מפוקפק בריבוע. מדרש תמוע, ממש מדרש פליאה. ועמדו שני אנשים אשר להם ערים לפני השם, זה שני אנשים הם בעלי הדין בכלל. זה לא העדים. יותר מזה, בדרך כלל שאומרים אנשים, אחד אנשים ואחד נשים, ישבע כתוב מיטה לאיש לכל אנשים שבתורה. מדברים בשפה...
תורה מדברים.
אבל הכוונה לכולם. כל הסיפור הזה נראה עזוי. וזה מחזק עוד יותר את הטענה דווקא של השמרן המדרשי.
כן, כן.
זה בעצם אומר שחזל רצו לפסול נשים מסיבות שבאמת הם הבינו אותם, מסברה. הם תלו את זה על איזשהו וו מפוקפק. תלו את החלוק הזה על וו מפוקפק. כן, על המדרש המוזר הזה, זה מדרש סומך הייתי אומר אפילו. לא יודע בדיוק. אבל אם זה ככה, זה רק מחזק, זה לא מוכיח, אבל זה רק מחזק את הטענה שבעצם הפסול לא נבע משם. הפסול נבע מהסברה שאמרו, נשים לא אמורות...
שמעתי פעם הסבר לכיוון השני, שאומר שרוצים להגן על הנשים, שלא יבואו לבית משפט, שזה לא לכבודן ולא...
אוקיי, אבל היום זה גם לא נכון.
שזה לא טוב למחאה נפשית, להיות מעמד כזה.
לא נכון,
יש... להעיד על רצח, זה לא קשור לאישה.
אבל זה גם לא נכון, גם זה לא נכון, גם זה השתנה היום.
כן.
אנשים היום נמצאות בבית משפט ומתפקדות, אני מניח, בערך כמו גברים, אני לא חושב שיש איזשהו הבדל מאוד ברור. יכול להיות שפה ושם יש הבדלים.
זה לא נעים שחוקרים אותך וזה, זה לא מעמד נעים.
אוקיי, גם גברים זה לא נעים שחוקרים אותך. בסדר?
זה מה ששמעתי
מהשם חרדית. לא, אני מציע כל מיני הצעות, אבל חלק גדול מההצעות האלה לא ישנו לענייננו, כי גם זה השתנה היום. אז אני אשנה את זה על בסיס ההצעות ההן. אני רק העליתי דוגמאות, אני לא מחויב דווקא לדוגמאות האלה. עוד פעם, הנקודה זה באמת פחות חשוב לי להכשיר נשים לעדות, כמו לראות את הלוגיקה של הטיעון, ועד כמה הלוגיקה הזאת היא סבירה, היא קבילה. זה לא עניין רפורמי ולא עניין בלתי סביר, זה לגמרי סביר וקביל. עכשיו, אפשר להסכים, אפשר שלא להסכים, זה ויכוח אחר, אבל אני לא חושב שמישהו יכול לטעון שיש פה משהו לא סביר או לא לגיטימי. יכול להגיד שאתה לא מסכים, מסיבה כזו או אחרת, אני לא מבין למה, אבל אתה יכול להגיד שאתה לא מסכים. בסדר, אוקיי. זה הנקודה שיותר חשובה לי, מאשר לשכנע אתכן שנשים צריכות להיות קשרות. זה רק דוגמה מבחינתי.
עוד משהו לחזק את מה שאמרתי, שנשים כן יכולות להעיד על מאכלות אסורות, שם אין בעיה, שם העידה. אז למה פה כן ופה לא?
עד אחד נאמן בייסורים, כן? זה אחת הראיות שרוצים להביא לזה, שאישה, הפסול שלה לעדות, זה לא בגלל שהיא לא נאמנת. כי אם זה היה בגלל שהיא לא נאמנת, אז גם בייסורים וגם בעדות אישה, כן, באתרת עגונה, לא היינו מקבלים נשים, אבל שם מקבלים נשים. אז כנראה פסול פורמלי, או פסול מסיבות אחרות, לא מסיבות של אמינות, של העדות. טוב, אפשר להתווכח עם הראייה הזאת דרך אגב, אבל יש מאחרונים שרוצים לטעון כך. טוב, בכל אופן, הטענה בסופו של דבר, מה שאני רוצה לטעון, וזה תשימו לב, זה חידוש. אני רוצה לטעון שבעצם הצעה של שמרן מדרשי אמורה לעשות לכאורה אמורה לעשות שני דברים. א', היא אמורה להסתמך על עקרון גשר סביר, על מדרש שמרני סביר, ולא סתם פורמליזם, שבא לחסות על טיעון רפורמי. ב', זה אמור גם להתבסס על ראיות. ככה לכאורה היינו חושבים. מה שאני טוען עכשיו, מה שטענתי במשפטים האחרונים, הראשון נכון, השני לא. זה לא חייב להסתמך על ראיות. כמובן, אם יש ראיות, מה טוב? ואם יש ראיות אז גם אני מניח שפחות יהיו ויכוחים, לא יהיו פה שמרנים פשטיים. הוויכוח ניטש בעיקר כשאין ראיות. אז מדרש שמרני סביר אתה צריך לעשות. אתה צריך להציע הסבר סביר לשינוי שאותו אתה מציע. למה זה ממשיך את עקרונות ההלכה ולא חורג מהם. אבל הראיה להסבר הסביר, הראיות להסבר הסביר שלך, אתה לא בהכרח חייב להביא. אם אין לך ראיות, עדיין לדעתי יש לך יתרון על השמרן הפשטי מהסיבות שתיארתי קודם.
הגמרא אומרת זה לפעמים, אם יש סברה למה לקרא.
כן, אוקיי.
אולי זה גם במשור הזה?
כן, כן. עכשיו, אפשר להעלות עוד התנגדות מהצד של טעם הדקרא. תורה פסלה נשים לעדות, אנחנו לא דורשים, להלכה לא דורשים טעם הדקרא. מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, ולהלכה נפסק כרבי יהודה שלא דורשים טעם הדקרא. מה הפירוש לא דורשים טעם הדקרא? אנחנו לא מעצבים הלכות לפי פרשנות תכליתית. אנחנו אומרים שההלכה הזאת באה להשיג את המטרה הזאת והזאת, כן, זה דרישת הטעם, ולכן אני יכול עכשיו לשנות אותה, כי פה לא שייך הטעם. לדוגמה, לא תחבול בגד אלמנה, זו הדוגמה שהגמרא מביאה. לא תחבול בגד אלמנה, לא לוקחים משכון מהלוואה של אלמנה. אתה הלוות על האלמנה, אתה לא לוקח משכון את הבגד של האלמנה, או את המצעים של האלמנה, של האלמנה הזאת. עכשיו, רבי שמעון טוען שדורשים טעם הדקרה. מה זאת אומרת? למה לא עושים את זה? כי האלמנה היא בטח ענייה, ואין לה בגד אלטרנטיבי, תחליפי. אז אל תיקח לה את הבגד היחיד, או את הקרית היחידה שיש לה. אבל אם יש אלמנה עשירה, אז כן, אתה יכול לקחת. זה לא בדיוק מה שרבי שמעון אומר, אבל בשביל הפשטות אני מציג את זה כך. אז אלמנה עשירה אתה יכול, רבי יהודה בא ואומר לא, אנחנו לא דורשים טעם הדקרה. ולכן הטעם שבעצם התורה דאגה לאלמנות עניות, אתם רואים את השמרנות המדרשית פה, כן? בעצם הרי רבי שמעון עושה כאילו מדרש על העיקרון של התורה. התורה אומרת לא תחבול בגד אלמנה, אומר רבי שמעון לא, זה רק אלמנה בגלל שהיא ענייה, אבל אלמנות עשירות לא. נשים בגלל שהן לא משכילות, אבל אם הנשים משכילות אז לא. זה אותו מבנה כמו המדרש השמרני. אבל רבי יהודה חולק עליו ואומר לא עושים מדרשים כאלה. וההלכה נפסקה כרבי יהודה, שלא דורשים טעם הדקרה.
אבל ככה זה על כל, ככה זה על כל ההבדלים בין גברים לנשים.
הבנתי.
נשים לא עולות לתורה, נשים לא חייבות לקיים מצוות שהזמן גרמן.
אוקיי, אז מה?
היום למה לא?
רגע, אם אתה תסביר לי, למה במצוות עשה שזמן גרמן נשים פעם היו פטורות, ותראה לי שהיום זה השתנה, אז גם שם יש מקום לטיעון כזה.
למה זה לא השתנה?
מה השתנה? תגיד לי מה המדרש השמרני שלך. הנה, זו דוגמה נהדרת, אתם רואים?
לא, אני לא אומר שזה השתנה, אני אומר שגם הנושא של עדות לא השתנה.
לא, עוד פעם, אני רוצה להראות, העלית השאלה מצוינת, כי תעזור לי להדגים את מה שאמרתי קודם. אנחנו מדברים עכשיו על שינוי שתי הלכות שנוגעות לנשים. הכשרה שלהם לעדות, וחיובם במצוות עשה של זמן גרמן. אני טוען שיש הבדל גדול בין שתי ההצעות האלה, וזה בדיוק אותו מדרון לא חלקלק שתיארתי קודם. למה? כי ההצעה להכשיר אותם לעדות היא הצעה סבירה. וההצעה לחייב אותם במצוות עשה של זמן גרמן היא לא סבירה, או לפחות על פניה. למה?
או בעיניך היא לא סבירה.
בסדר, לא שמעתי ממך, הצעה כן סבירה, תכף נראה. למה? כי לגבי הכשרתם לעדות, אני עשיתי מדרש שמרני. אמרתי שהרי הן פסולות לעדות באמת בגלל שהעדות שלהם לא הייתה שווה הרבה. אבל זה באמת שונה היום. זאת אומרת שמה שהצעתי פה, זאת הנחת גשר או מדרש שמרני סביר. אתה יכול לא לקבל אותו, אבל אתה לא יכול להגיד שהוא לא סביר. אבל לגבי הכשרה, אבל לגבי חיובה במצוות עשה של זמן גרמה, אתה לא הצעת לי שום מדרש שמרני. תסביר לי מה בדיוק פתר אותם אז, ואז תראה לי שהדבר ההוא השתנה היום, ואז אני אקבל את ההצעה שלך. אבל אתה לא הצגת שום מדרש שמרני.
הם טיפלו אז בילדים, הם היו אחראים.
היום לא מטפלות בילדים.
לא, היום יש שוויון. גם הגברים מטפלים.
קודם כל גם היום אין שוויון. קודם כל גם היום אין שוויון.
לא, אבל הולכים למגמת השוויון.
מגמה, כשנגיע לשוויון נדבר. זה א', ב', אני לא מקבל את הטענה הזאת שהם טיפלו בילדים. אגב, הטענה הזאת מופיעה אצל אבוד רעם.
דרך אגב, הם כל הזמן ילדו.
בסדר. אבל אבוד רעם מסביר את הפטור של נשים במצוות עשה של זמן גרמה בדיוק באופן הזה. כי הן עסוקות במלאכות הבית, בטיפול בילדים וכו'.
אוקיי.
מאוד
מפה. הנה מדרש...
לא, אני טוען שזה מדרש בלתי סביר ואני לא מקבל אותו. לא סביר. פשוט זה מופרך.
אז יש לנו מחלוקת.
נכון. יש לי מחלוקת גם אם אתה בחברה טובה, עם אבוד רעם. אני טוען שזה הסבר מופרך. זה מופרך בגלל שאתה רואה את הפטור שנתנו לנשים במצוות עשה של זמן גרמה, אין לו שום קשר לעיסוקים. זה דיונים פורמליים, האם המצווה היא זמן גרמה או לא זמן גרמה, ולפי זה השאלה אם נשים חייבות או פטורות. אז ספירת העומר זה מצוות עשה של זמן גרמה. בפשטות, הרמב"ן אומר שלא. מה, בספירת העומר נשים לא יכולות לספור כי הן מטפלות בילדים?
כן, הם ישכחו לספור.
מה?
הם ישכחו לספור.
הם יכולות לשכוח גם, לא יודע מה, לעשות כל מיני דברים שלא תלויים בזמן, זה לא, גם ללמוד תורה הם יכולות לשכוח, ללמוד תורה זה לא תלוי בזמן, אבל גם יכולות לשכוח, זה לא קשור, זה לא זמן קבוע ביום, אתה יכול להגיד לי, אם יש זמן קבוע ביום, זה הזמן שבו היא מכינה ארוחת ערב, נגיד, אבל פה זה בכלל לא קשור, שתספור בלילה, תספור ביום, זה בכלל, זה זמן גרמה, לא בגלל שזה ממוקם בזמן מסוים ביממה, זה זמן גרמה בגלל זה ממוקם בזמן מסוים בשנה. אז מה אכפת לי אם זה ממוקם בזמן מסוים בשנה? מה זה קשור לטיפול בילדים? תפתור נשים ממצוות שלא הזמן גרמה, כי הן מטפלות בילדים, גם כן. מה, זה לא מפריע להם הטיפול בילדים? לקיים מצוות עשה שלא זמן גרמה? מה זה קשור? זה הסבר מופרך לחלוטין.
אז למה הן לא צריכות לקיים מצוות שהזמן גרמה?
אין לי מושג.
אז למה יש לך מושג בעדות?
כי בעדות יש לי הסבר סביר, פה אין לי.
טוב.
אמא, זה בדיוק מה שאני אומר. בשביל שאני אעשה, אעלה הצעה לשנות, אני צריך להציע מדרש שמרני. אי אפשר בלי זה, בלי זה זה לא מחזיק מים. אבל זה, תבינו שזה בדיוק הטענה נגד השמרנות הפשטית. כי השמרנות הפשטית כל הזמן חוששת שאני אעשה את זה לכל הלכה. ואני מראה לך לא נכון, יש הרבה הלכות שבהן אין מדרש שמרני סביר. אז שם זה באמת לא יעלה. אבל במקום שהמדרש השמרני הוא סביר, למה לא? אגב, מישהו באתר הזכיר, אני לא הכרתי את זה, הביא שהרב עוזיאל כותב את זה. שצל כתב את זה, כן, לוינגר. הביא שם בשם הרב עוזיאל, שהרב עוזיאל כותב שמה שפסלו נשים לעדות זה היה בגלל זה, והיום צריך להכשיר נשים לעדות. מעיקר הדין, ככה הוא כתב, אני לא ראיתי בפנים. זה טענה לגמרי סבירה.
אין לי התנגדות.
לא, אוקיי, לא קשור להתנגדות, אני אומר, הטענה היא טענה סבירה, אוקיי? כן, שבעה נקיים זה המקור, לפי תוספות לפחות, זה המקור לעד אחד נאמן באיסורים. אז זה אמרו קודם, בגלל שאישה נאמנת באיסורים, אז כנראה שאין בעיה בנאמנות שלה, אוקיי? אז זאת בעצם הטענה, אז אני חוזר אלינו, השאלה שמתעוררת כאן, אז למה, איך זה יכול להיות שאנחנו דורשים פה טעם הדקרה? הרי ההלכה כרבי יהודה שלא דורש טעם הדקרה. ובעצם הדרשה שאנחנו עושים כאן זה ממש דרישת טעם הדקרה. התשובה היא, וזו טעות נפוצה, לדעתי זו טעות, זה שהיא נפוצה זה ברור, אבל לדעתי זו טעות, שלא דרשים לנו טעם הדקרה נאמר רק על הלכות שכתובות במפורש בתורה. אם יש משהו שכתוב במפורש בתורה, אז אנחנו לא עושים פרשנות תכליתית, לא דורשים טעם הדקרה. אבל הלכות שיוצאות מדרשות, ודאי שדורשים טעם הדקרה. למה? כי הרי הדרשן עצמו שהוציא את ההלכה, הוא הרי ודאי הסתמך על הטעם. איך הוא הוציא את ההלכה הזאת שפסלה נשים לעדות? כי היה לו היגיון מסוים שצריך לפסול נשים לעדות. הוא הגן את זה ועמדו שני האנשים ועשה דרשה. אבל הוא לא הוציא מכלל האנשים ילדים, או לא יודע מה, או נכים, או לא יודע בדיוק מה שאתם רק רוצים. ועמדו שני האנשים ולא כאלה שלא יכולים לעמוד. בסדר? לא אומר את זה.
זה כבר טיעון הרבה יותר רחב. כי למעשה החכמים, הם החליטו מה אנחנו מקיימים, איך אנחנו מקיימים.
בדיוק.
למתת מלאכות לא כתובים בתורה.
בדיוק. ולכן אני טוען,
אז כל ה...
לא כל דבר שלא כתוב במפורש.
כל מה שסנהדרין, כל מה שסנהדרין החליט, הוא נתון למדרשים.
לא רק סנהדרין, כל חכם שדרש, כן? זה הטענה שלי בדיוק. שכאשר יש הלכה שכתובה במפורש בתורה, הכלל הוא שלא דרשין טעם הדקרה. אגב, את הכלל הזה, כל הדוגמאות שמובאות לו בגמרא, זה רק הלכות שכתובות במפורש בתורה. וזה ברור שזה ככה. כי בהלכות כאלה אתה לא נכנס לפרשנות תכליתית. אבל, מכל מיני סיבות, לא משנה כרגע, גם זה לא מסיבות של חשש מטעות לדעתי, הסברתי את זה במקום אחר. אבל בהלכות שהן תוצאה של מדרש, הרי המדרש המקורי התבסס על טעם הדקרה. מתבסס על טעם, לא טעם הדקרה. זה לא קרה, זה מדרש. מתבסס על טעם. אז אם הטעם הזה שימש את הדרשן המקורי, למה שאני לא אשתמש בטעם הזה כדי להבין מה הדרשן אמר? הרי הדרשן שהחליט לפסול נשים, למה הוא החליט לפסול נשים? או את השם אלוקיך תראה לרבות תלמידי חכמים. אוקיי? אז איך הוא החליט לרבות תלמידי חכמים, אולי לרבות כיסאות? ושהוא הבין שתלמידי חכמים זה הדבר שהכי דומה לקדוש ברוך הוא וראוי לירום ממנו, נכון? זה הסברה. עכשיו, במקום שיש תלמיד חכם שלא, שהוא לא ירא שמיים, שלא ראוי לירום ממנו, אז מה תגידו לי? לא דורשים טעם הדקרה, צריך לירום גם ממנו, כי לא דורשים טעם הדקרה. מה פתאום? הרי הדרשן שאמר שצריך לירום מתלמידי חכמים, התבסס בעצמו על סברה. אז אתה לא יכול להגיד לי, לא להשתמש בסברה הזאת כדי לפרש את אותה הלכה שהוא יצר שם. זה לא כמו הלכה שכתובה בתורה, של איך תדע מה הטעם שלה. פה ברור שהיה טעם, אני לא, אולי לא בהכרח יודע מה הטעם, אבל אם אני מציע טעם סביר, אתה לא יכול להגיד לי שלא דורשים טעם הדקה. למה חזל לא כתבו את הטעם של הדרשה? לפעמים כן כתבו, לפעמים לא. היו פעמים שכן כתבו. אולי בגלל שהם הבינו, זה מובן מאליו, למשל.
או שהם לא רצו שאנשים יבטלו סתם, שהם יחשבו שהטעם נגמר.
אוקיי, יכול להיות, אבל זה הסבר מקובל בראשונים, אני לא מסכים לו, כי זה מוביל לטעויות הפוכות. טעויות הפוכות יותר קשות, בדיוק כמו שאמרתי קודם. אבל זה כבר נכנס לשאלת טעם הדקרה, במאמר שלי על השורש החמישי תוכלו לראות עריכות על כל השאלות האלה.
שאלה רגע?
כן.
יש נגיד, יש מצווה ברכת כהנים, נכון? זה מהתורה.
כן.
מצוות כהנים. איך נגיד באזור, איפה אני גר בחיפה, בצפונה, אין ברכת כהנים. נכון. איך זה? אומרים שאנחנו בצער וכולי. מה, זה לא כאילו מדרש על ההלכה המפורשת? איך אפשר?
המנהג של רבי תביומי, זה כבר מופיע בגמרא, המנהג הזה.
מה זה מנהג? מנהג נגד התורה, אבל.
זה מופיע כבר בגמרא, זה אומר שהגמרא כנראה למדה, או הגמרא, או החכמים שישבו בחיפה, למדו שלא מברכים ברכת כהנים כל יום.
אוקיי.
איזושהי סיבה, אלא הם כנראה איזשהו טעם. כמו שרבי יוסי הגלילי אכלו עוף בחלב, אמנם זה דרבנן, אכלו עוף בחלב. בסדר, אז כי חכמי אותו מקום הכריעו ככה. טוב, כן, החסידים לא אומרים תחנון אף פעם, על כל אהבה אמינה, אף יום הם לא אומרים תחנון בשנה.
יום העצמאות.
תמיד יש רבת שאפשר...
יום העצמאות כמובן, כן, רק ביום העצמאות הם אומרים. כן, תמיד יש איזושהי אהבה אמינה של איזשהו רבה שחשב להיפטר מן העולם ולא נפטר, אז לא אומרים תחנון זכר לאהבה אמינה. טוב, בכל אופן, אני בעד דרך אגב. בכל אופן, הטענה שלא דורשים טעם הדקרה, כמו שאמרתי עכשיו, היא רלוונטית רק להלכות שכתובות במפורש בתורה, ובהלכות כאלה באמת יש מקום לשמרנות פשטית, בגלל הבעיה שלא דורשים טעם הדקרה. אבל בהלכות שעושות מדרשות, וזה בסך הכל רוב מוחלט של ההלכות, או מדרשות, או פרשנות, או כן, שחכמים מעורבים בהלכה הזאת, אז שמה אני חושב שהטענה של טעם הדקרה לא רלוונטית. אני חושב שהבאתי את הדוגמה שחזקה אין אדם פורע תור זמנו. לא זוכר כבר, אני כבר לא זוכר מה זה בטור ומה היה בשיעור.
לא בשיעור, לא בסדרה הזו.
אוקיי, אז אני אביא שתי דוגמאות כדי שהדברים יהיו יותר מוחשיים. יש גמרא בבטרה, בדף ה, הגמרא אומרת שחזקה אין אדם פורע תור זמנו. אדם שמקבל הלוואה ל-30 יום, חזקה שהוא לא מחזיר את הכסף לפני הזמן שהוא חייב להחזיר. אז אם הוא טוען שהוא יחזיר אחרי שבוע, הוא לא נאמן, אלא אם כן יביא ראיה לדבריו. אם מישהו תובע ממני הלוואה, ואני אמרתי לו, פרעתי לך, וזה בתוך הזמן, עוד לא הגיע הזמן הפירעון, אני לא נאמן. עכשיו צריך להבין שהתובע פה זה הוא. אני הנתבע. זאת אומרת, אני המוחזק. באופן עקרוני נטל הראיה הוא עליו, לא עליי. אוקיי? אבל כיוון שיש חזקה שאין אדם פורע תור זמנו, אז נטל הראיה עובר אליי. אני צריך להוכיח שפרעתי. יש חזקה שלא פרעתי. עכשיו בוא נניח לצורך הדיון שבזמננו אנשים כן פורעים בתוך הזמן. השתנתה המציאות. למשל, לקחת משכנתה, בסדר? אם נחת עליך איזשהו סכום כסף גדול, לפעמים אתה תסלק את המשכנתה יותר מוקדם, לפני התאריך הנקוב. אתה רוצה להיפטר מזה. למה זה? כי היום כמובן
ריבית יש ריבית.
ושהיום אנשים לוקחים ריבית, קוראים לזה יתר עסקה, לא חשוב, אבל אתה משלם ריבית, תכלס. אז אם אתה משלם ריבית, בהחלט יש אנשים שיפרעו בתוך הזמן. אם יש להם כסף, הזדמן להם כסף. עכשיו בוא נניח שעכשיו מגיע מקרה לבית דין, מישהו, הבנק טבע אותי על על המשכנתה, לפני הזמן, בסדר? ואני אומר להם, לא אומר להם, חכו, כשיגיע הזמן אני אפרע. אני אומר להם, פרעתי לכם, מה אתם עושים? סילקתי את המשכנתה. האם בית הדין יגיד לי, חזקה, אין אדם פורע תוך זמנו, אתה לא נאמן? ודאי שלא. למה? אני אומר, בהנחה שהמציאות השתנתה, כן? בהנחה שהמציאות השתנתה והיום אנשים פורעים בתוך הזמן, אז ברור שאנחנו ננהג לא לפי ההלכה שכתובה בגמרא. למה?
כי זה חזקה אחרת.
מה?
עכשיו זאת החזקה.
נכון. לא שיש חזקה שפורים תוך הזמן, אלא אין חזקה
ש... לא, אבל יש... וכשום מה עכשיו לעשות שהרגיעות ירדו. אז חזקה כולם עשו סיבוב, פרעו אותה לזה.
בעצם מה שאנחנו עושים פה, אז אולי נשאל עוד שאלה. אז אם זה ככה, אפשר למחוק את הסוגיה בבעבת רדפי? היא לא רלוונטית כבר בזמננו? התשובה שלי...
לא, עומדת במקום שיש חזקה.
התשובה שלי היא לא. הסוגיה היא רלוונטית, מה שהיא מלמדת, זה לא את החזקה שאדם לא פורע תוך זמנו. חזקה שאדם לא פורע תוך זמנו, זה טענת עובדה. פסיכולוגיה של בני אדם. תלך תבדוק את המציאות, ותסתכל מהן העובדות. הגמרא לא באה ללמד אותי עובדות. לא ההלכה, הגמרא, התורה, לא באה ללמד אותי עובדות. אלא מה? הגמרא באה לומר שחזקה, קיומה של חזקה, יכול לשנות את נטל הראיה, להפוך את נטל הראיה. להטיל את הראיה על המוחזק. זה החידוש של הגמרא. היא השתמשה בחזקה מסוימת שאין אדם פורע תוך זמנו כדי להדגים את זה. אבל אין לה שום עניין לגמרא דווקא בחזקה הזאת. אם לא תהיה החזקה הזאת, אז לא תהיה. אין שום דבר קדוש. החזקה שאין אדם פורע תוך זמנו היא לא קביעה הלכתית, היא קביעה עובדתית. הקביעה ההלכתית היא שאם יש חזקה, זה יהפוך את נטל הראיה. טוב? אז אם זה ככה, שימו לב, אני אעשה פה פרשנות מדרשית, כן? עכשיו, מה קורה היום? היום אין חזקה כזאת. ממילא נטל הראיה לא מתהפך. זה הכל. אתם רואים, זה בדיוק כמו בגדי הים. זה שמרנות מדרשית. אבל פה, שימו לב, אני חושב שכמעט כל בית דין, או כל בית דין יעשה את זה. לא יהיו פה שמרנים פשטיים. נדמה לי. אם יהיו, אז הם באמת שוטים גרועים. הם פסולים לדון. אני לא חושב, כמעט, אני לא מעלה בדעתי שיהיה בית דין רציני, שלא ינהג כך. כמו שמרנות מדרשית. זה מצד אחד. מצד שני, יש את החזקה של תו למי תו תן דו. זאת אומרת, אולי לפני הצד השני. הייתם אומרים, למה באמת פה כולם מסכימים לשמרנות המדרשית? כי זה מובן מאליו. כי הרי החזקה אומרת בעצמה את המדרש, הרי היא אומרת שיש חזקה שאדם לא פורע בתוך הזמן. זאת אומרת, היא אומרת את הטענה העובדתית, זה לא מדרש שאני צריך לעשות אותו. פה זה נמצא על פני השטח. זה לא כמו בפסול נשים, שאני מעלה השערה שהם פסלו את הנשים כי הם היו לא משכילות. פה הם אומרים לי, הוא לא נאמן בגלל שאנשים לא פורעים בתוך הזמן. אני לא צריך לעשות במדרש שהוא שקוף. אוקיי? אז לכן, זה עוד לא ראיה לכך שיש מדרשים שמרניים. כי זה, לא הייתי קורא לזה אפילו מדרש. זה לא מדרש, זה ממש בגוף העניין. אבל, וכאן אני מגיע לחזקה השנייה, מה עם חזקת תו למי תו תנדו? כן, אישה, הבעל שלה מכה אותה. ישר אחרי החתונה, בסדר? עכשיו, היא רוצה לבטל, הוא לא נותן לה גט. היא רוצה לבטל את הקידושין בטענה, שהדייתא דאחי היא לא התקדשה. היא כשהיא התקדשה, היא לא ידעה שהוא בעל מכה. אם הייתה יודעת שהוא בעל מכה, לא הייתה מתרצה לקידושין. לכן היא מבקשת מבית הדין לבטל את הקידושין, זה מכך טעות, קידושי טעות. אוקיי? בדרך כלל יענו לה, תו למי תו תן דו מלמי תו ארמלו. יש חזקה שאישה רוצה זוגיות בכל מחיר. כך כתוב בגמרא, היא מוכנה מוכה שכין, בעל מוכה שכין, היא מוכנה, כל מה שאתם רק רוצים. העיקר שיהיה לה זוגיות. ככה הגמרא אומרת. עכשיו אתם מבינים שעובדתית זה לא נכון. רוב הנשים, לפחות בזמננו, לא רוצות בעל מכה. זה ברור. ולמי שזה לא ברור, אני שולח אותו לעשות סקר, סטטיסטי. אוקיי? אבל העובדה היא שבתי דין לא מוכנים להשתמש במדרש הפרשני הזה. במדרש השמרני הזה. הם ממשיכים לפסוק כתב למי תבטן דו, ולא מבטלים את הקידושין. ב-99% מהמקרים. יש בתי דין נדירים, במקרים נדירים, שמרשים לעצמם בכל זאת לבטל. לבטל, אני לא מתכוון שלמצוא עד פסול, שאז יתברר שאף פעם לא היו קידושין. ללבטל בטענת הדייתא דאחי, נגד הטענה של תב למיטב. אוקיי? אין כמעט אף בית דין שעושה את זה. במקרים הכי קיצוניים והכי ברור, שהאישה לא התרצתה לקידושין, ובכל זאת לא עושים את זה. עכשיו זה, לדעתי, לא פחות ברור מחזקה שאדם לא פורע בתוך הזמן. אבל משום מה פה נרתעים מלעשות את המדרש השמרני. למרות שגם פה הוא שקוף, והוא על פני השטח, בדיוק כמו חזקה שאין אדם פורע תוך זמנו. זה אומר שיש כנראה עוד משהו, זה לא רק הבעיה עד כמה המדרש הוא שקוף. פה לדעתי זה בעיקר פוליטיקה. פוליטיקה לא במובן נמוך, אלא פוליטיקה הוא משהו שיקולי מדיניות. מפחדים משוויון האישה, מפחדים מערעור מוסד הקידושין, מדיניות הלכתית נקרא לזה, לא פוליטיקה, אוקיי? כל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל זה לא טיעון ענייני. ברמה העניינית הקידושין האלה בטלים. אז אני מראה לכם שהעסק הזה מערבב פה הרבה מאוד שיקולי מדיניות וסוציולוגיה ומאבקים, מאבקי כוח, פנים דתיים וחוץ דתיים, וזה לא רק השאלה איזה טיעון הוא לגיטימי ואיזה לא. כיוון שאני לא עוסק בסוציולוגיה אלא בטיעונים, מבחינתי הטיעון לגבי תו למיטב הוא בדיוק אותו דבר כמו חזקה אין אדם פורע תוך זמנו. פה אפילו השמרן הפשטי הכי קיצוני, נדמה לי שצריך להסכים שהעסק הזה צריך להשתנות. העובדה היא שזה לא קורה ב-99% מהמקרים.
שאלה מה קורה אם היא אחר כך הולכת ומתחתנת עם עוד מישהו ומולידה בן, אם גם אז הבית דין יגיד שזה, שהילד הזה הוא ממזר או לא.
אלה המקרים הנדירים.
אז הוא יהיה אולי.
אלה המקרים הנדירים שבהם לפעמים בתי דין מסוימים יבטלו את הקידושין, וגם לא בטוח. שלא ימצא חוטא נזכר או כל מיני דברים כאלה. לא בטוח שיעשו את זה. אבל אולי. אוקיי? זה בדיוק אותם מקרים נדירים שעליהם דיברתי.
נתנה עיניה
ואיש אחר. כן, לא בטוח, אבל יהיו כאלה שיעשו את זה. או במקום שנולדו הילדים והיא כבר, היא כבר מתה. זה לא מעניין. עכשיו הילדים באים להינשא, יש עליהם, הם ממזרים בעצם. עכשיו השאלה היא מה לעשות. אז לבטל את הקידושין כדי שלא יהיו ממזרים. את זה יעשו בקלות, או יותר בקלות. כי זה כבר לא להתיר לה, זה ללכת למישהו שלא אשם, הילד הממזר. אז שם אני חושב, הרבה בתי דין יבטלו את הקידושין במצב כזה. אבל אתם מבינים שזה הכל משחקים. כי אם אתה מבטל את הקידושין בשביל להתיר את הממזר, אני לא רואה למה לא לבטל את הקידושין בשביל להתיר את האישה. או שהקידושין בטלים, או שהם לא בטלים. זה סתם משחקים. טוב, אני אעצור כאן בשלב זה, נמשיך בפעם הבאה. יש הערות או...
את ההערות הערנו.
הרב, איך קובעים מה זה טיעון סביר ומה לא?
הסברה.
ששני הצדדים מסכימים או שתמיד אחד יגיד לא, הטיעון שלך לא סביר.
אם שני הצדדים מסכימים, אז על מה הוויכוח? אני לא יודע.
יכול להיות ששני מסכימו שזה סביר.
זאת אומרת, אם יש שמרן פשטי שיגיד לי, תראה, הטיעון שלך הוא סביר, אבל אני שמרן פשטי, אני לא מוכן לקבל אותו. זה ודאי טיעון סביר. אני אבל מבחינתי, הטיעון שלי הוא סביר אם אני חושב שהוא סביר. מה אכפת לי מה שאתה אומר? זה נכון שאתה לא תסכים, אז אתה לא תעשה את זה. אני כן אעשה את זה.
אז לעולם לא נצליח, כל צד יתבצר בעמדה שלו לפי...
אבל יתבצר. אני מצפה מהאנשים להיות ישרים, לא להתבצר.
כן, אבל אם אני אגיד שהטיעון שלך הוא לא סביר, אז ככה אני... לא נוכל לקבל כאן הכרעה.
אתה יכול להישאר שמרן פשטי איך שאתה רוצה, גם אם תגיד שזה סביר וגם אם תגיד זה לא סביר. ואני אעשה מה שאני חושב, גם אם תגיד כך וגם אם תגיד כך. אז תגיד את האמת.
אם אני חושב שזה סביר, אם אני חושב שהטיעון שלך הוא סביר, אז בהגדרה זה לא נכון מבחינתי להמשיך להישאר שמרן פשטי.
לא, לא נכון, לא. להפך, רוב השמרנים הפשטיים, במקרה של הכשרת נשים לעדות למשל, רוב השמרנים הפשטיים יגידו שהטיעון שלי הוא סביר. יגידו, נכון, אבל זה לא מספיק כדי להוציא מהחזקה. כי אולי יש טעמים עלומים.
אבל אמרנו שטעם סביר הוא חזק יותר מטעם עלום.
זה הטענה שלי, הם משום מה לא מקבלים את זה. אז על הוויכוח הזה עכשיו השאלה אם הם יגידו שאני טוען טענה סבירה. אבל הטענה שתולה את הפסול של האישה בהשכלה או במעורבות חברתית, אני חושב שרוב השמרנים הפשטיים יגידו שזו טענה סבירה. הם רק לא יסכימו שהטענה סבירה מספיקה כדי לשנות הלכה. וזה אני לא מסכים איתם. זה הוויכוח נוסף, באמת מתה הלכה.
כלומר, טעם נפטר הוא חזק מטעם סביר.
זה מוזר מאוד בעיניי, אבל זה מה שהם טוענים.
ועוד דבר, אם נניח באמת שטענה סבירה יותר חזקה מטענה נסתרת, או טעם סביר יותר חזק מטעם נסתר, ברגע שהשמרן הפשטי יביא פרחה סבירה על הטענה, אז שוב הגלגל חוזר והוא הידוע לעליונה?
כן, אמרתי זה בשיעור הקודם. אני מקבל את המושג של חזקה שלא משנים את ההתנהגות בפועל, את השורה התחתונה, את הבגדי ים. אם הנימוק שלי הוא לא נימוק סביר, כי אז מה שיוצא זה שבעצם אין פה, אני, אי אפשר להגיד שמבחינתי אני מוחזק, זה לא נכון. הטיעון שלי הוא לא סביר. כי הרי קודם ביססתי את זה שאין פה חזקה, כי לשיטתי אני מוחזק ולשיטתך אתה מוחזק. אבל אם הנימוק שלי לא סביר, אז אין שום סיבה לשנות, אין בזה היגיון. אני צריך להעמיד נימוק סביר כדי שבכלל אפשר יהיה להתחיל את הדיון. זה, אבל זה האבסורד שיש פה, כי אני חושב שברוב המקרה, בטח בשאלה הזאת של כשרות נשים לעדות, רוב השמרנים הפשטיים יסכימו שאני טוען טענה סבירה. ובכל זאת, ואני, יש לי כבר ניסיון עם הדוגמה הזאת, ובכל זאת הם יגידו כן, אבל זה לא מספיק כדי להוציא מהחשש, שאולי זה לא נכון, טעמים נסתרים, לא יודע, בגזרות הכתוב, דברים מהסוג הזה. עובדתית, אלה הטענות שאני פוגש ברוב המקרים.
אם נכשיר אותם, אפשר למחוק את זה מהשולחן ערוך, זה יהיה בסדר מבחינתך?
אתה יכול למחוק מהשולחן ערוך ולהחליף את זה בטענה שפוסלים קבוצות לא משכילות, במקום לכתוב נשים. לכתוב שולחן ערוך עדכני. ההלכה לא בטלה, כמו החזקה של אדם פורע תוך...
אתה ללכת לגמרא כמובן למחוק.
אני אומר, לא, גם כמו החזקה של אדם פורע תוך זמנו. אני אמחק אותה מהגמרא, אבל אני לא אמחק את הסוגיה. הסוגיה תגיד שאם יש חזקה זה הופך את נטל הראיה. כי זה באמת מה שהסוגיה אומרת. את העובדות, הסוגיה זה לא מעניין אותה. היא רק משתמשת בהן, היא לא, זה לא האמירה ההלכתית שלה. ההלכה לא אומרת שנשים הן לא משכילות. זה שאלה עובדתית. זה לא קביעה הלכתית. ההלכה אומרת שאם הן לא משכילות, הן פסולות לעדות. זה יישאר בשולחן ערוך, זה לא צריך להימחק.
תודה רבה.
אוקיי. נתראות, שבת שלום. רגע, עוד משהו אחד. אני אשלח בוואטסאפ כמובן, בשבוע הבא ביום חמישי אני לא יכול לתת את השיעור, יש לי משהו. אז השאלה אם לשנות את זה לרביעי או לראשון. אם יש איזשהן העדפות פה, אני לא יודע. אני אשאל בוואטסאפ ונקבע את זה שם. אוקיי, בכל מקרה תמיד אפשר לשמוע גם הקלטות, אז... טוב, להתראות.
תודה.